הרמב״ם. ספרות רבה נכתבה להוגה החשוב בין ימי הביניים משה בן מימון, הרמב״ם, שכונה גם הנשר הגדול. הוא עצמו כתב על נושאים שונים, אנחנו יודעים את זה, הוא היה הוגה דעות.
הוא היה איש אשכולות.
ממש. פילוסופיה, תיאולוגיה, רפואה. הוא היה רופא, הלכה, כמובן. כעת רואה ספר שמבקש להיות ביוגרפיה תרבותית, תכף נבין מה זה אומר, ביוגרפיה תרבותית, לתאר את קשריו של הרמב״ם עם מורשתו התרבותית וההיסטורית, כיצד הוא עוצב בתוך ההקשר הזה. לספר הזה קוראים הרמב״ם בעולמו, כותרת המשנה שלו היא דיוקנו של הוגה ים תיכוני, וגם זה תכף ננסה להבין. תפס את העין שלנו, מה זה אומר להיות הוגה ים תיכוני. את הספר הזה תרגם מאנגלית עומר מיכאלי, סורי אור בהוצאת מגנס, וכתבה אותו שר סטרומזה, שהיא פרופסור אמריטה מהאוניברסיטה העברית. שלום פרופסור סטרומזה.
שלום יובל, שלום מאיה.
שלום וברכה. אז מה זה?
כן, נתחיל כמו הספר. הספר מתחיל בלהגיד, אתם חושבים שהם יודעים מה זה ים תיכוני. אז רגע, בואו נדבר על זה. מה זה ים תיכוני?
מה זה אומר להיות הוגה ים תיכוני?
מה זה אומר להיות הוגה ים תיכוני, כן.
טוב, ברגע שמדברים על הוגה ים תיכוני, אז ברור שלא מתכוונים לצלילים ששמענו לפני רגע, הצלילים היווניים של אי בים. הים התיכון הוא קודם כל כמובן מסגרת גיאוגרפית, אבל בתקופה של הרמב״ם, המסגרת הגיאוגרפית הזאת של אגן הים התיכון היא דרך קשרי מסחר שמתהווים לאורך הים התיכון, הופכת להיות גם מסגרת תרבותית. זה, ועל כן הים התיכון של הרמב״ם כולל לא רק את מה שאנחנו קוראים חופי הים התיכון, אלא הוא מגיע בעצם עד עיראק ופרס והודו ויורד לאפריקה. והמחשבה על הוגה ים תיכוני זה הוגה שכל התרבויות שסביב הים התיכון במובן הרחב הזה משפיעות על הגותו ומעצבות אותה.
אז בהקשר הזה אני רוצה לקפוץ קצת קדימה, תכף נחזור אחורה, אבל ישר אני רוצה לקפוץ קדימה. מה שאת אומרת זה שבעצם בספר שלך, את אומרת, אנחנו מאוד מאוד קל לנו להגיד, לראות את כל ההשפעות האלה, במיוחד את ההשפעות המוסלמיות, אבל גם השפעות אחרות, כשמדובר במדע, כשמדובר בפילוסופיה, אבל כשמדובר על הלכה ותיאולוגיה, במיוחד על ההלכה, אז אנחנו אומרים, רגע, רגע, הוא היה יהודי לגמרי 100% שלנו, הכל בסדר. את אומרת, לא ולא, היה לו השפעות גם בתחום הזה, נקרא להן זרות לצורך הפרובוקציה, ואפילו מהפכניות במיוחד.
כן, רק שזה לא הופך אותו ללא יהודי לגמרי ב-100%.
בוודאי.
בכל דור יהודים, גם במסגרת ההלכה, הפעילו את ההלכה בתוך קונטקסט תרבותי מסוים. זה היה הקונטס הפרסי, או זה היה הקונטקסט הבבלי, או היווני, והוא גם היה הקונטקסט של העולם המוסלמי הרחב מאוד, שבו חי הרמב״ם. עכשיו צריך, אנחנו מזכירים את העניין של האסלאם, צריך אולי להדגיש עוד יותר את עניין השפה. כי בתקופה של הרמב״ם, בכל המרחב התרבותי הזה שנשלט על ידי האסלאם, דיברו ערבית, גם יהודים, גם נוצרים, לא רק מוסלמים. השפה הטבעית ליהודי לדבר הייתה ערבית, חוץ מאשר בזמן תפילה או בזמן כתיבת פיוט. אבל בדרך כלל יהודים דיברו וכתבו בערבית, וגם הרמב״ם כתב בערבית, מה שהופך את כל העולם התרבותי שהוא בערבית, גם הלכה מוסלמית, חשוף בפני יהודי. ויהודי כמו הרמב״ם שהיה סקרן לדברים האלה, קורא את הדברים האלה ומתייחס אליהם. וכתיבת ההלכה שלו נעשית בתוך ההקשר הזה.
אנחנו רגילים היום ליהדות שהיא מאוד מאוד שונה, היא מאוד מאוד מסתגרת, היא מאוד סגורה מהחוץ. את, בעצם ממה שאני מבינה ממה שכתבת, שדווקא האוניברסליות והפתיחות שלו לכל העולם הזה שהיה בפניו, פרוס בפניו, לדתות אחרות, ללשונות, בעצם זה מה שהפך אותו לאדם הגדול הזה.
אני חושבת שיש קודם כל נתונים של האיש בעצמו, שכנראה היה אדם יוצא דופן. אבל האדם היוצא הדופן הזה ניצל את ההזדמנויות שהתרבות נתנה לו, כולל את ההזדמנויות שהקשיים של החיים נתנו לו. והוא לא יוצא דופן בתוך העולם היהודי של ימי הביניים הערביים, הוא לא יוצא דופן בזה שהוא פתוח לתרבות האחרת, הלא יהודית. אבל הרמב״ם עושה את זה בצורה מאוד מאוד מודעת. הוא אומר, שמע האמת ממי שאמרה. והכוונה היא, זה לא משנה אם כתב את זה מוסלמי או כתב את זה פגני כמו אריסטו או כתב את זה נוצרי. מי שכתב את זה, אם זה אמת, קודם כל תבדוק. אם זה אמת, צריך לקבל את זה. ואם יש בעיה עם הטקסטים היהודיים, אז צריך לפרש אותם. אבל הפילוסוף או ההוגה או היהודי מבחינתו צריך ללכת אחרי, בחיפוש אחרי האמת. והפתיחות הזאת באמת הופכת אותו להסקרנות האינטלקטואלית שמאפיינת אותו, באמת הופכת אותו לאדם יוצא דופן.
איזה השפעה את יכולה להראות שהייתה לתרבות הערבית עליו?
אז כמעט אין תחום שבו אי אפשר להראות את ההשפעה הזאת. כן, הוא כאמור כותב בערבית, את פירוש המשנה הוא כותב בערבית, אז הוא משתמש במונחים ערביים, שזה המונחים שבמידה רבה משמשים גם את כותבי ההלכה המוסלמית. אבל דוגמה אחת מאוד מאוד מובהקת, זה ה-13 העיקרים של הרמב״ם, שאנחנו משתמשים בהם היום גם בתפילה, כשאנחנו שרים את יגדל. את ההחלטה של הרמב״ם לנסח 13 עיקרים שהם לא רק שהם מחייבים כל יהודי וכל יהודייה וכל ילד וכל זקן, לא חשוב מה הרמה האינטלקטואלית שלהם, חייבים לחזור על הכללים האלה. את הניסוח הזה של כללים הוא קיבל ככל הנראה מהשושלת שרדפה את היהודים ואת משפחתו בזמנו, השושלת המואחידית. גם את ההחלטה שהעיקרים האלה חייבים לכלול, ולא משנה אם אנחנו מבינים את האמירה הזאת או לא, אבל חייבים לכלול את האמירה שלאלוהים אין גוף, שחייבים לשנן אותה לכל ילד. ההחלטה הזאת היא גם כן באה מאותה שושלת מואחידית מייחדים שקבעו שכל אדם חייב לומר שלאלוהים אין גוף.
אני רוצה לדבר קצת על הרמב״ם כרופא. אני קוראת אצלך שהייתה לו דעה מאוד מוצקה לגבי הרופאים. זאת אומרת, הוא עצמו כתב על זה שצריך להישמר מהרופאים. שזה, אני באמת קראתי כמה קטעים שלו מאוד משעשעים על הדבר הזה. אז מעניין אותי אם את מוכנה לדבר קצת על הדבר הזה, ועל מה הוא היה חושב, אנחנו היום צריכים רופאים מאוד. אנחנו עושים אליהם עיניים, והם
משיבים בקורונה, בינינו ריקם.
כן, מה הוא היה עושה?
אז קודם כל, הוא אומר שצריך להיזהר מהרופאים, לא במובן זה שלא צריך ללכת אליהם, אלא הוא אומר, תלך תמיד לבקש דעה שנייה. תשמע כמה רופאים, אבל הוא בהחלט חשב שכשבן אדם חולה, הוא צריך להישען על רפואה של זמנו. רק צריך להפעיל את הראש. למי שלא, בדרך כלל הרמב״ם שומר על שפה מאוד מאופקת. במקרה של רפואה, יש לו מקרה אחד יוצא דופן, שבו הוא ממש משתלח באנשים שמסרבים להישען על רפואה, ואומרים האמונה מספיקה לי. והוא אומר עליהם, משוגעים, מג'נין הוא קורא להם. השפה שלו כאן חריפה באופן יוצא דופן. הרמב״ם בהחלט חשב שרפואה זה כלי שאנשים צריכים להשתמש בו.
אז רגע, הוא בעד החיסונים? הוא מתנגד חיסונים?
אני, את יודעת, קשה מאוד לנחש מה הרמב״ם היה עושה היום. אבל יש דברים שבהם אפשר להיות בטוחים. אני חושבת שאפשר בביטחון להגיד שהוא היה אומר, אם הרפואה של היום אומרת שצריך לקבל חיסונים, תקשיב לרפואה של היום.
אוקיי.
בכלל נוצר הרושם שאנחנו חושבים שאנחנו מתקדמים קדימה אל עבר הפתיחות, אל עבר הנאורות, אבל
העולם שלו היה הרבה יותר רחב משלנו.
אני לא יודע אם העולם שלו או הוא עצמו, נדמה שממה שאני קורא אצלך, זה שהרעיונות שלנו לגבי מה התחולל אז, די שגויים. אנחנו חושבים שאנשים היו קנאים, שאנשים היו מסוגרים, שהיו קהילות סגורות בפני עצמן, אנחנו הרבה יותר סגורים מאז, או לפחות ממנו. את חושבת שמישהו בכלל היום יכול להגיע לדרגה של איש האשכולות הזה, בעולם שכל הזמן מצטמצם ומנסה לגדר את עצמו?
אני חושבת, ניסיתי להראות בספר באמת כמה הוא אדם פתוח, אבל צריך לזכור שהוא היה בתקופתו. יש דברים בתקופתו שאנחנו לא היינו מאמצים. למשל, אני לא בטוחה שלהיות אישה בתקופתו ותחת התפיסות שהוא מציג, שזה היה תענוג מאוד גדול. התפיסות שלו היו התפיסות של זמנו. אני חושבת שאפשר להניח שאדם כזה בכל תקופה היה מגיע לתפיסות של זמנו עם ראש פתוח. אז אני לא יכולה להגיד אם יש היום מישהו כזה או אין, אבל כן אפשר להגיד שאפשר להשתמש בפתיחות הזאת כמודל.
הרמב״ם בעולמו, דיוקנו של הוגי ים תיכוני, ביוגרפיה תרבותית שקצת מנערת את מה שאתם חושבים שאתם יודעים על הרמב״ם. שרה סטרומזה, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
תודה לכם. תודה רבה.
להתראות.